טוב, שלום לכולם. אנחנו היום נלמד פרק י"ד, אורות התשובה פרק י"ד, פסקה למד א'. עסקנו בפעמים הקודמות בפסקאות למד ב', למד ג', קצת בסוגיית התשובה בממד הזמן. זה בעצם היה הנושאים שם. ונחזור רגע פסקה אחורה, פסקה למד א'. כל המרפא עצמו מדברי תורה, אין בו כוח לעמוד ביום צרה. זה ביטוי בגמרא. והוא הדין אפילו במצווה אחת. עד כדי כך שהוא מרפא את עצמו אפילו במצווה אחת, אין בו כוח לעמוד ביום צרה. והקדוש ברוך הוא ברוב חסדו, מעורר רחמיו לזכור בעת צרה את צדדי הטוב והתעוררות הקדושה של דברי תורה ומצווה, ומתוך הצרה תואמים כל פרט ופרט מפרטי ההתרשלות של תורה ומצווה, ושווים בתשובה, והקדוש ברוך הוא מקבל, ומתוך צרה ממציא פדות ורווחה. טוב, בואו נתחיל קצת לעשות סדר. כל המרפא עצמו מדברי תורה, אין בו כוח לעמוד ביום צרה. קודם כל צריך לעשות הבחנה בין שני ממדים. יש ממד של צרה, צרה, יש אמרו שהמילה צרה זה מלשון צר, ויש, נקרא לזה רחב, יש רוחב ויש צר. יש רחב ויש צר. מה ההבדל העקרוני בין רחב לבין צר? אפשר לומר שהקדוש ברוך הוא, הערכים האלוקיים, התורה, היא לא שייכת לצרות. דבר צר זה דבר שיש לו גבול, זה דבר שיש לו מידה, מידה מלשון מדידה, זה דבר שיש לו שיעור, שיש לו ערך. והקדוש ברוך הוא אין סוף. אין לו גוף, אין לו דמות הגוף, אין לו סוף וכו' וכו'. ולכן באמת, ממד אחד במציאות הוא ממד רוחני אלוקי אינסופי, מוחלט, שלם, טוטלי. לעומת זאת, יש ממד אחר בעולם שלנו, שהוא הממד החומרי, שהוא הממד הסופי, שהוא הממד החלקי, שהוא בחינת צר. וכשיש צרה, אז בעצם האדם נכנס למציאות של צרות, אם יש לו צרה. אולי כדי, רק כדי להגן את זה בפסוק. כולנו מכירים את הפסוק, מן המצר קראתי יה, ענני במרחב יה. הפסוק הזה לכאורה לא מובן, היה צריך כתוב, מן המצר קראתי יה, ענני במצר, ויוציאני למרחב יה, משהו כזה. אם אדם קורא מן המצר קראתי יה, אז אני קורא איפה? במצר. ענני במרחב. ענני במצר, אני אמצא במצר, אני רוצה שכבר הוא יענה לי, יושיע אותי מהמצר. אז למה כתוב ענני במרחב? אלא יכול להיות שהמציאות החומרית שבה אתה נתון היא מציאות מצרית, היא מציאות צרה, זה צר. אבל היחס הפנימי למציאות המצרית הזאת הוא יחס של מרחב, הוא יחס של אינסוף. כלומר, אני אגיד את זה רגע בצורה אחרת. הרב קוק כותב בממרי ראייה שיש שני מצבים בחיים של האדם. יש מצב שהוא עבד ויש מצב שהוא בן חורין. אומר הרב שאנשים חושבים שאדם שהוא עבד זה אדם שיש לו אדון, זה אדם שנמצא בבית הסוהר וכו'. ואדם בן חורין זה אדם שהוא עצמאי בשטח, הולך ברחוב, הוא בוחר את הבחירות שלו, עושה מה שהוא רוצה. אומר הרב, זה לא נכון. אם אדם הוא עבד או אם אדם הוא בן חורין, זה לא תלוי במציאות הטכנית שלו. האם אני בבית הסוהר או אם אני מתהלך חופשי ברחוב. אני יכול להיות אדם שחז ושלום מישהו אחראי על הזמן שלו ועל סדר היום שלו, הוא כלוא בבית הסוהר, אבל האישיות שלו, הנשמה שלו, הנפש שלו היא חירותית לגמרי. יש לו חירות מוחלטת. ויכול להיות אדם הפוך, אדם שהוא כלפי חוץ הוא נראה בן חורין, הוא מסתובב ברחוב, הוא אחראי על סדר החיים שלו, אבל הוא עבד. הוא עבד לדמיונות, הוא עבד לחברה, הוא עבד לכל מיני יעדים שהוא שם לעצמו, אם הם לא היעדים הנכונים. לכן ההבחנה בין עבד לבין חורין היא לא הבחנה טכנית כמותית, חיצונית, האם אני עבד או האם אני בן חורין, אלא זו שאלה, מה קורה אצלך בפנים? מה קורה בנפש? אתה יכול להיות אדם שכלפי חוץ הוא בן חורין אבל בנפש הוא עבד. אתה יכול להיות אדם שכלפי חוץ הוא עבד אבל בנפש הוא בן חורין. וכו'. אז השאלה הזאת של צר או רחב, יום צרה, זה מתחיל מתוך איזה נקודה אנחנו מתייחסים אל הדבר הזה. כלומר, העולם שלנו כעולם סופי הוא עולם צר. העולם הרוחני, האלוקי, כעולם אינסופי הוא עולם רחב. עכשיו, בעולם הזה אנחנו חיים בשני הממדים, ברחב ובצר. עכשיו השאלה, מה נקודת המבט שלי שמתוכה אני יוצא לחיים? אם נקודת המבט שלי היא רחב, היא הממד האלוקי האינסופי, אז זה לא משנה עכשיו אם אני נמצא ברוחב חיצוני או בצרות חיצונית. כי השייכות הפנימית היא שייכות אל הרוחב אל האינסוף האלוקי. אז גם כשאדם נמצא ביום צרה, רחב לו. אז מן המצר קראתי יה, ענני במרחב יה. מה זאת אומרת? האדם נמצא באופן טכני במצר. אבל אז הוא בעצם מגלה שהמצר הזה זה רק הממד החיצוני, החלקי, החומרי, הסופי של החיים. ואז הוא מתרומם למדרגת האינסוף, למדרגת הרוח, למדרגת הפנים, למדרגת תורה, יראת שמיים. ואז אף על פי שטכנית הוא נמצא במצר, פנימית הוא נמצא במרחב. אז מן המצר, קראתי יה, ענני במרחב, יה. ואז ממילא כשאדם שייך למרחב, אז נקווה שיש סיכוי שגם כתוב בחוי יוציא אותו מהצרה החיצונית שלו. זה מה שכתוב כאן. כל המרפא עצמו מדברי תורה. מה זה מרפא עצמו מדברי תורה? זה לא רק, הוא לא לומד תורה. יכול להיות שהוא לומד תורה. ויכול להיות שהוא חי תורה. אבל הוא מרפא עצמו. יש לו רפיון ביחס לזה. מה זה הרפיון הזה? ובמה זה בא לידי ביטוי? בזה שהוא לא ברור לו ולא מוחלט אצלו ולא טוטלי אצלו. שלא המדדים החיצוניים הם אלה שקובעים את המצב שלך, אם אתה ביום צרה או לא. אלא מה קורה שלך מבפנים? לכן אדם שמרפא את עצמו מדברי תורה, זה אדם ששייך לתורה. הוא שייך ללימוד תורה, לקיום מצוות וכו'. אבל הערכים האלוקיים המוחלטים האלה הם לא עד כדי כך טוטליים ומופנמים אצלו בעומק האישיות. ולכן כשהוא חס ושלום יעמוד ביום צרה, שהוא יתמודד בזמן מסוים, בסיטואציה מסוימת, במצב מסוים, עם מציאות של צרות, של צר, של קושי בחיים, אז אין בו כוח לעמוד. כי מי שהמבט שלו על החיים הוא ממד סופי, אז שהוא נמצא בתוך הסופיות הזאת, הוא יכול להתפרק. אבל מי שהמבט שלו הוא ממד אינסופי, כשהוא נמצא בתוך הסופיות, הוא יודע שזה חיצוני. זה לא הדבר עצמו, זה לא המהות, ובעזרת השם גם זה ישתנה בהמשך הדרך. לכן כל המרפא עצמו מדברי תורה, במילים פשוטות, כל מי ששייך לתורה, אבל לא שייך בעומק הטוטליות, בעומק השלמות, בעומק המוחלטות, אלא הוא ככה וככה, וכולי. אז כל מי שיש לו איזה רפיון, איזה חולשה, איזה חלקיות, איזשהו בערך ביחס לכל משהו תורה, כשיגיע יום צר ושם הוא יצטרך לקבל את הכוח, את מקור היניקה שלו, מהאינסופיות האלוקית, מהטוטליות האלוקית, אין לו את זה. אז כל המרפא עצמו מדברי תורה, אין בו כוח לעמוד ביום צרה. ובוא נגיד את המשפט הזה הפוך, וכל מי שלא מרפא עצמו מדברי תורה, כל מי שאין לו רפיונות ואין לו חולשות, אלא יש לו שייכות אלוהית טוטלית לאמיתות ולערכים האלוקיים, אז גם כשהמציאות החיצונית היא תהיה צרה, והיא תהיה צרה, היא תהיה כואבת, היא באמת כואבת, כשאדם צר, כשאדם נמצא בבית הסוהר, כשאדם יש לו אדון והוא עבד לאדונו, ברמה החיצונית זה באמת לא נעים, ברור, יש כאן סבל, יש כאן כאב, יש כאן צער, זה ברור, אבל יהיה לו כוח לעמוד בזה, כי האינסוף יחיה את הסוף, האלוהי יחיה את הטבעי, הרחב יופיע בצער, מן המצר קראתי יה, ענני במרחב יה. אולי רק עוד הערה אחת שאמרנו אותה אבל לא הדגשנו אותה, אין בו כוח לעמוד ביום צרה. יום זה דבר זמני. יום זה היום ולא אתמול. היום יום מסוים, מחר יום אחר, אתמול גם היום אחר. הצרה היא זמנית. הצרה היא חיצונית. הצרה בלשון המהר"ל היא מקרית. היא לא קבועה, היא לא עצמית, היא לא מהותית. לכן במצבים משתנים בחיים של צר, של צמצום, של סופיות, של חלקיות, אז אדם יוכל לעמוד אם הוא באמת שייך לאינסופיות ולא ריפא עצמו מדברי תורה. אז כל המרפא עצמו מדברי תורה אין בו כוח לעמוד ביום צרה. והוא הדין אפילו במצווה אחת. מה זאת אומרת? הוא הדין, זה לא רק אדם שמרפא את עצמו בדברי תורה, אלא הוא הדין בכל מה ששייך לממד של האינסוף האלוהי. כלומר, אם אדם מרפא את עצמו ביחס לדבר מסוים שקשור לממד האלוהי, אז באופן מסוים, כן, לא נגזים, אבל באופן מסוים הוא מרפא את עצמו בעצם מהכל. כי אם אתה מבין שדבר השם הוא מופיע דרך זה, ואתה מזזל בדבר הזה, אז בעצם אתה מזזל בכל דבר השם. לא רק בדבר הספציפי הזה, וכו'. אז כל המרפא עצמו מדברי תורה, אין בו כוח לעמוד ביום צרה, והוא הדין אפילו במצווה אחת. אני חושב שהמסקנה החמורה, החשובה, מהמשפט הראשון הזה, היא שאדם צריך להיות שייך ולבנות בתוכו את השייכות הזאת, זו עבודה קשה של למידה, של הפנמה וכו', לבנות את עצמו ברמה כזאת שהוא שייך לאינסוף אלוהי, ולא משנה מה החיים החיצוניים מעוררים, מה, עם איזה סופיות והתמודדויות הוא יצטרך להתמודד חד ושלום ביום צרה. טוב, אז מה הפתרון? אוקיי, אז נגיד שאדם יתרפא, מי מאיתנו יכול להגיד שהוא לא יתרפא? אז כל המרפא עצמו מדברי תורה אין בו כוח לעמוד ביום צרה, והוא עדין אפילו במצווה אחת. אז מה הפתרון? אז מה יהיה איתנו? לכאורה יאוש. לא. והקדוש ברוך הוא ברוב חסדו, מעורר רחמיו לזכור בעת צרה את צדדי הטוב והתעוררות הקדושה של דברי תורה ומצווה. זאת אומרת, כל אדם מישראל שייכת בו גם במהות וגם בבחירה החופשית שלו באיזושהי מידה, שייכת בו איזושהי מציאות של שייכות לאינסוף. כל אחד מאיתנו שעשה מעשה אחד טוב שהוא ביטוי לרצון השם, אז זה אומר, אז זה מגלה שהוא שייך לאינסוף באיזושהי מידה. אז נכון שאם בדברים אחרים אני לא שייך לזה, אז זה מאפיל על הכל. אבל מצד שני, בפרט הזה אני כן שייך לזה. אז זה יכול להעיר את הכל. אז מצד אחד זה חסד, מצד שני זה לא חסד מוחלט. כי אני כן שייך לזה, עובדה, משהו, קצת. והקדוש ברוך הוא ברוב חסדו, מצד מידת החסד, מעורר רחמיו לזכור בעת צרה את צדדי הטוב, כלומר, הקדוש ברוך הוא בזמן צרתו של אדם, מעורר את הרוחב של האדם הזה, כשאדם נמצא במציאות סופית, הקדוש ברוך הוא מעורר אצלו את המציאות האינסופית, מתייחס למציאות האינסופית שיש בו, ומעורר את זה אצלו, ואז, והקדוש ברוך הוא ברוב חסדו מעורר חכמיו לזכור בעת צרה את צדדי הטוב, והתעוררות הקדושה של דברי תורה ומצווה, עכשיו שימו לב, ואז מה קורה אצל, עם האדם הזה? ומתוך הצרה, כשאדם נמצא בצרה, כשאדם נמצא בסופיות הזאת, ומתוך הצרה, תואמים כל פרט ופרט מפרטי ההתרשלות של תורה ומצווה, ושווים בתשובה. כלומר, דווקא במציאות הסופית, שאדם נמצא במצוקה, בכאב, בצער, ואז הוא בעצם מגלה על עצמו שהוא לא שייך לאינסוף האלוקי הזה. זה מה שאמור להיות איזה סוג של שעון מעורר. שאם הייתי שייך לאינסוף האלוקי, אז גם כשאני נמצא בסופיות הזאת, היה לי את החוסן להתמודד. אני נמצא כרגע בצרה וקשה לי להתמודד, זה חושף שאין לי בעצם, שחסר לי, חסרה לי אותה אינסופיות אלוקית. ולכן הוא מתוך הצרה תואמים כל פרט ופרט מפרטי ההתרשלות של תורה ומצווה. אדם איזה איפה נמצאים החוסרים שלו, איפה הכישלונות שלו, איפה הפרטים שבהם לא מופיעה האינסופיות הזאת, ושווים בתשובה, ואז האדם מכניס לתוך החיים שלו את אותה האינסופיות, והקדוש ברוך הוא מקבל את התשובה הזאת, כי זאת, הרי זאת כל המטרה של הצרה, ומתוך צרה ממציא פדות ורווחה. דווקא הצרה, דווקא מתוך הצרה, כן, זה לא סתם שבצרה יש חווחה, אלא מה שקורה במצבי הצרה זה ש האדם מזהה את רפיון ידיו, וממילא הוא, נקווה, רוצה לחזק את הרפיון הזה, לתקן את הרפיון הזה, ממילא הוא כבר שייך אל האינסוף האלוהי, ממילא הוא כבר יצא אל המרחב, ממילא הקדוש ברוך הוא ממציא לו בדוד ורווחה. יוצא לפי זה בקיצור, שהחיים שלנו בעצם נעים על שני צירים, על שני מעגלים, מעגל אחד מעגל סופי חומרי, בחינת צרה, מעגל שני רוחני אינסופי, בחינת מרחב. והשאלה של החיים שלנו היא בעצם, האם אנחנו ממוקדים ויוצאים מתוך נקודת האינסוף האלוקי, שאז אם כן, אז גם במצבי הקושי והצמצום, גם שם נוכל לגלות את האלוקי. ואם לא, ואם אנחנו באמת שייכים אל הצרה, אל הצר, אל החלקיות, אל הסופיות, אז יש לצרה תפקיד. מה התפקיד של הצרה? התפקיד של הצרה זה בעצם לשים לי אל מול העיניים כמראה את אי השייכות אל האינסוף, הראיה שצר לי כרגע, שכואב לי וכו', והמראה הזאת שאני רואה בעצם את מצבי על ידי זה שאני שייך אל הסוף ולא אל האינסוף, זה יעורר אותי להיות שייך אל האינסוף, ואז ממילא, א', האדם עצמו יצא מן המצר אל המרחב, וב', בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא גם ימציא לו פדות ורווחה. כן. איך אפשר להיות שייכים אל הרוחב האלוקי? ללמוד הרבה תורה, ללמוד הרבה תורה, וללמוד הרבה תורה. ולקיים מצוות, ולעבוד על המידות, ולהתפלל. בקיצור, כל משהו הוא ממד אלוהי. אבל בעיקר לימוד תורה, לכן גם כאן הדגש הוא דווקא המרפא עצמו מדברי תורה. דברי תורה זה דווקא דבר תורה, זה דיבור של תורה, זה לימוד תורה. לימוד תורה, זה הרב כותב באורות התשובה גם במקומות אחרים, שכשאדם לומד תורה, אז במקום אחר הוא מתבטא באופן, מתרחב לו האופק. הוא רואה את הדברים באופק אחר. כלומר, אם עד היום הוא ראה קרוב, עכשיו פתאום הוא רואה הרבה יותר רחוק, הרבה יותר מאחורי הקלעים, הרבה יותר כולל, הרבה יותר שלם וכו'. אז לימוד תורה, שזה בעצם המפגש עם האינסוף האלוקי, הוא מה שמוציא את האדם מן המצר אל המרחב. כן. דבר תורה זה לימוד תורה. לימוד תורה שיוצא דרך הדיבור. גם מצוות. כן, אבל לגבי המצוות הוא אומר, והוא הדין אפילו. המילה אפילו. כלומר, מצווה, זה המהר"ל מסביר, שהגילוי האלוקי היותר עליון הוא מתגלה בלימוד תורה. זה איזה מין אינסוף רוחני ללא כלים. מצווה זה אינסוף רוחני בתוך כלים. זה בתוך גוף. זה בתוך זמן. זה בתוך מקום. נכון? מצוות תלמוד תורה היא לא תלויה בזמן, וגיד אבו יומה ולילה, לא תלויה במקום. לא תלויה בסיטואציה, לא תלויה במצב. תמיד. מתי האדם פטור מתלמוד תורה ומת הגמר לפי נוסח אחד? בזמן שהוא לא יום ולא לילה. אין פטור. מצווה זה כבר נקודתי. זה כבר דבר שתלוי בזמן, במקום, באדם, במצב. נכון? חז"ל אמרו כי נר מצווה ותורה אור. התורה היא אור. המצווה היא נר. נר הוא דולק לשעה. התורה זה אור, זה מאור, זה שמש. זה לא איזה הדלקת נר שהיא תכף נכבט. נכון, אדם הניח תפילין, זה נר לשעה. בלילה, הוא לא מוכב להניח תפילין, לא הניח ביום, הפסיד את המצווה. שבת, שבת זה יום בשבוע. וכו', תלמוד תורה זה כל הזמן. לכן יש ערך מיוחד דווקא לתלמוד תורה, ודווקא לתלמוד תורה לא מתוך רפיון, שתלמוד תורה הוא בונה באדם את המבט המרחבי הזה. אני חושב שכל אחד מאיתנו, שיושב תקופה מסודרת ורציפה, ומשמעותית בבית מדרש, הוא רואה את זה על עצמו. שכשאנחנו לומדים תורה לאורך זמן בצורה שיטתית, הלימוד הזה הוא משנה לנו לגמרי את המבט על החיים. כן או לא? לגמרי. אבל אדם לעומת זאת יכול לקיים מצוות. לא שכך זה צריך להיות, אבל יכול לקיים מצוות. והוא מקיים את המצווה כפעולה טכנית, כמצוות אנשים מלומדה, כי ככה כולם עושים. זה לא משנה לו את החיים. בואו ניקח את הדוגמה הכי פשוטה. בסדר? הבוקר... אני מתאר לעצמי שכולנו פה הנחנו תפילין. יפה. אני שואל שאלה שהיא קצת לא... התשובה לא נעימה. האם הנחת תפילין שניתן לנו את החיים? הנחנו הבוקר תפילין, זה שניתן לנו את החיים. לא בטוח. אבל אני יום לומד תורה במכון מאיר. יכול לשנות לי את החיים או לא? זה יכול להיות מהפכה. זה לא ביום אחד, זה תהליך ארוך. אבל פתאום איזו תובנה, פתאום איזו נפילת הסימון כזאת, שמשנה את כל התמונה. לכן דווקא לימוד תורה. לא, אנחנו לא מזזלים בלימוד מצוות, בקיום מצוות, ולא בעבודה על מידות, ולא בתפילה. אבל לימוד תורה זה הדבר המיוחד. תראה, עוד פעם, דבר תורה, אני רוצה להסביר את זה רגע. אני רוצה להסביר את זה. דבר תורה נקרא דבר תורה כי צריך לדבר את התורה. מה זה אומר? התורה ברעיון זה עולם שלם של מחשבות. אני יכול למשל ללמוד תורה עם העיניים, אני לא מדבר. אני יכול עכשיו לקחת ספר אות התשובה, להתחיל לקרוא את התורה עם העיניים, בלי להוציא מילים בפה, בלי לדבר. בסדר? יפה. חכמים אמרו שלימוד תורה באופן הזה זה בעיה. יש הרבה הסברים. ההסבר הפשוט, כי המגמה של התורה, המגמה של לימוד התורה, זה לא רק להיות שייך למחשבות הרוחניות, אלא להתחיל להגשים, הגשמה, את אותן המחשבות במציאות המעשית. התחלת ההגשמה זה הדיבור. המשך הדיבור, מעשה. מחשבה, דיבור ומעשה. זאת אומרת, דיבור זה בעצם איזשהו סוג של מתווך בין המחשבה הפנימית המופשטת לבין המעשה הגשמי בפועל. לכן דיבור, כשאנחנו אומרים דבר תורה, זאת אומרת שהרעיונות, המחשבות ביחס לאותה תורה, לא יישארו רק בגדר רעיונות ומחשבות, אלא יוגשמו במציאות. התחלת ההגשמה זה דבר תורה. לכן לימוד תורה הרבה פעמים ייקרא דבר תורה. בואו נסיים אולי בסיפור קצת משונה. הגמרא מספרת על רבי מאיר. על בית המדרש של רבי מאיר. בעל הנס. שיום אחד אשתו של רבי מאיר ברוריה עוברת ככה בין הספסלים אצל התלמידים ורואה את התלמיד אחד לומד תורה עם העיניים. הוא קורא עם העיניים ולא מוציא בפה. כשאנחנו לומדים הרבה פעמים לבד, אז קשה לנו להוציא בפה, אבל מעיקר, מצד האמת, צריך לדבר בפה, ודיברת בה, וכו'. אז היא בעתה בו, בעתה ברוריה, אשתו של רבי מאיר בתלמיד הזה, ואמרה לו, אתה לא יודע שכתוב ודיברת בה? עד לכאן הסיפור. גמרא. מוזר ביותר. איפה הלכות צניעות? אין לאשתו של ראש הישיבה רבי מאיר מה לעשות, רק לבעוט בתלמיד שלומד עם העיניים? מה זה? אז יש הרבה הסברים, אולי הסבר אחד אפשר לומר. מה זה הביטוי הזה, ותרגילנו בתורתך? תרגילנו מלשון רגל, הרגל ורגל. זאת אומרת, לימוד התורה חייב להגיע עד הרגליים. יש אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו, היד מגלה את התלמוד, המחשבה מתגלה דרך היד, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו, הכוונה מתגלה דרך ידו, יש מדרגה יותר עליונה, ותרגילנו בתורתך, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו מתגלה דרך רגלו. עד הרגליים, עד הממד הכי חומרי, הכי נמוך, הכי טבעי, וכו'. אז מה בעצם היא אומרת לו? היא אומרת לו, תשמע, אם אתה לומד תורה עם העיניים, אתה לא שייך לדבר תורה. אתה לא מדבר דברי תורה, אתה לא תצליח לגלות את הערכים הרוחניים המוחלטים שמתחילים בעולם המחשבות, לא תצליח לגלות את זה בעולם החומר, במציאות המעשית, ברגליים. זה מה שרצה לומר לו. כלומר, המגמה של לימוד תורה זה לא ללמוד תורה ולהשאיר אותה בעולם המחשבות. אלא איך לוקחים את המחשבות האלה ומקשימים אותן במציאות. היד היא יותר קרובה לראש. הרגל היא יותר קרובה לממד החומרי של האדם. וכו'. אז ותרגילנו בתורתך, זה בא לומר, שאנחנו צריכים להגיע למצב שהתורה הופכת להיות, או הייתי אומר ככה, התורה מתגלה והופכת להיות חלק מהרגליים שלנו. גם בעולם החומרי. אז לכן הרבה פעמים לימוד תורה הוא נקרא דבר תורה. דיבור של תורה, כי הדיבור הוא התחלת ההגשמה של המחשבה המופשטת. מכוח הדיבור יופיע המעשה. אז אני חושב שגם את זה אולי צריך לומר על זה. כל המרפא עצמו מדברי תורה. כלומר, ברגע שהאדם שייך לשכל האלוהי, והשכל האלוהי הזה חי בתוכו, אז ביום צרה הוא במרחב. אז הוא מסוגל להתמודד עם זה. טוב, נזכה בעזרת השם, לא להיכנס לצרות, ואם כן חס ושלום, אז מן המצר קראתיה, ענה לי במרחביה לפי ההבנה של הפסקה הזאת. יישר כוח.